טוב, שלום חבריה, אנחנו ממשיכים את השיעור שהסתיים לפני כמה דקות. אני רוצה רגע להוסיף איזה משפט אחד על מה שדיברנו, שבעקבות עכשיו ההתאספות כאן אחרי השיעור, אז חשוב להדגיש את זה, וזה בעקבות ההערה של ברק, ההערה החשובה. אנחנו סיימנו את השיעור הקודם ואמרנו שבעצם בכל תלמוד תורה יש שני ממדים. יש את הממד הרעיוני הרוחני ויש את הממד הקיומי. ואז אמר ברק, בצדק, שגם בכל מצווה יש שני ממדים. יש את הממד הקיומי המעשי ויש את התוכן הרוחני שבמצווה, שזה תלמוד תורה בעצם. אז אמרתי לו שהוא צודק, אבל בכל זאת עדיין צריך להבחין, ואולי בשיעור שעבר לא דקדקנו את ההבחנה. מה ההבחנה? אז מה שעכשיו עלה כאן לדיון זה שההבחנה היא השאלה מה החלק המרכזי. אני רוצה רגע לתת דוגמה מעולם אחר לגמרי, וזה יסביר את העניין. כתוב בספרים, בספרי חסידות, וגם אפשר לומר בכתבי הרב קוק, נגיד מאמר הדור ועוד, שיש שתי הנהגות אלוקיות. הדוגמה היא לא שייכת לנושא, אני רוצה רק לקחת את הדוגמה, את העיקרון של הדוגמה ולהשליך אותו אלינו. יש שתי תקופות היסטוריות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בשתי התקופות האלה בצורה שונה. יש תקופת גלות ויש תקופת גאולה. אני אומר את זה עכשיו בשפה שלי. בתקופת גלות, הציר המרכזי של המפגש בין עם ישראל ככלל וכפרטים לאלוהים הוא יראה. בפרט יראת העונש. ציר היראה. הכביש הראשי של עבודת השם בגלות, זאת עבודת השם מיראה. אמנם, אל מול הכביש הראשי הזה, יש סמטאות צדדיות, שבסמטאות האלה יש, נקרא לזה, סמטאות אהבה. אבל הכביש המרכזי, הכביש הראשי, הדרך המתאימה לדור, היא עבודת השם מהירה. חרדה, חרדים, בסדר? אנחנו, אשרי האדם, הפכה תמיד, דרך השם, בהירה. אנחנו יראים מכל משהו לא קודש בהיר, קודש ברור וכו'. וזה מה ששמר עלינו בגלות. על הדרך היה גם אהבה. אומר השם משמואל למשל, כתוב בספרים, שכשהגיע הבעל שם טוב לעולם, וזה מה שגם הרב כותב, לא ביחס לבעל שם טוב, אלא ביחס לדור שלנו, במאמר הדור, אבל אם נצטט רגע את בעלי החסידות, שהגיע הבעל שם טוב לעולם, נפתחו שערי האהבה. ואז הציר המרכזי הופך להיות אהבה, זה הכביש הראשי, והסמטות הצדדיות הופכות להיות יראה. וזה מה שהרב כותב במאמר הדור, שהדור שלנו מוכשר לשוב מאהבה. הוא לא מוכשר לשוב מיראה. זאת אומרת, תמיד יש עירה ואהבה, אהבה ועירה. בתחילו רחימו, רחימו ותחילו. דחילו עירה, רחימו, אהבה. תמיד זה בא ביחד. נכון? לעירה ולאהבה את שמך, לאהבה ולעירה את שמך. תמיד העירה והאהבה הולכות ביחד. עכשיו השאלה, מה הציר המרכזי? האם הציר המרכזי הוא העירה או הציר המרכזי הוא אהבה? תקופת הגלות, הציר המרכזי, עירה, הסניפים, אהבה. תקופת גאולה, הציר המרכזי, אהבה, הסניפים, עירה. אותו דבר בעניין שלנו, עד לכאן העיקרון. עכשיו העיקרון של הדוגמה אלינו. בתלמוד תורה, הציר המרכזי זה הממד הרוחני. תלמוד תורה. יש סניף צדדי שזה גם מצווה. במצווה, הציר המרכזי זה הקיום בפועל. המעשה, הטכני. יש גם סעיפים, שזה התוכן הרוחני, שזה השורש של המצווה הזאת. לכן, נכון שבתלמוד תורה יש גם מצווה, ובמצווה יש גם תלמוד תורה. השאלה, מה הנקודה המרכזית שבכל אחד מהם? אז תלמוד תורה הוא למעלה מן המצווה, כי הכביש הראשי שבו, התוכן המרכזי שבו, הדבר המהותי שבו, שהוא הדבר, הייתי אומר, מרכז הכובד, המוקד שבו, זה הצד הרוחני. זה התוכן הרוחני. לעומת מצווה, שהמוקד המרכזי שבה, זה הקיום המעשי הטכני. בסדר, יואל? אתה רצית שאני אגיד את זה ובצדק, אתה צודק.
מה
ש... מצוין, יופי, אז זה עזר לנו. מצוין. אני חושב שכן. כן, אולי לא דייקנו, אז יישר כוח שהבאתם אותנו לדיוק הזה. אוקיי, עכשיו בואו רק נשלים עוד נקודה אחת. אם כן, אמרנו בסוף השיעור שעבר, שהגילוי העליון, התורני העליון בעולם הבא, בעולם הזה תלמוד תורה, למטה מזה קיום מצוות, כמו שהסברנו, ולמטה מזה דרך ארץ, דרך ארץ גם היא, יש מדרגת שכל באדם, יש מדרגת נפש באדם, ויש מדרגת גוף באדם. נכון? כמו שהזכרנו דווקא היום בשיעור בצהריים, המקובלים אמרו, או דרשנים אמרו, זה מופיע גם בתורת הסוד, מלך, האדם הוא מלך, מוח, לב, כבד. המוח, מחשבה, שכל, הלב, רצון, מידות, הכבד, גוף, פעולות. בסדר? אז אם האדם מנהל את חייו נכון, הוא מלך, המוח מנהל את הלב, והם מנהלים את הכבד. המחשבות מנהלות את הרצון והמידות, וזה מנהל את המעשים ואת הפעולות. אם חס ושלום האדם הוא רגשי והלב מנהל אותו, לא המחשבה, אז הוא נהפך, אמרנו, להיות למח. נכון? למח, לב, מוח, כבד. ואם חד ושלום הגוף מנהל אותו, הפעולות המעשים, אז הוא נהפך להיות כלום.
חלם.
כלום, חלם. חלם בחף. כן? כלום, כבד, לב, מוח. לכן הסדר הוא צריך להיות מוח לב כבד. בסדר? עכשיו, היות ובספר אורות התשובה, שזה עסקנו בסוף השיעור שעבר, ואני רוצה עכשיו להיכנס לזה. היות ובאורות התשובה, הרב מדבר על סדר ההופעה המעשית של התשובה. משפט חשוב עכשיו. השיעור בעניין אמונה הוא לא בנוי מלמטה למעלה. הוא בנוי מלמעלה למטה, מהעקרונות הרוחניים, מהאומן, היורד אלינו דרך המשפך, אלינו לאומנות. אז האומן המתגלה באומנות, אז אמרנו תורה עולם הבא, או ישראל, תורה עולם הבא, תלמוד תורה, קיום מצוות, דרך ארץ בשכל, בנפש ובגוף. אם אנחנו הולכים מלמטה למעלה בסדר ההופעה המעשית, אז ברור שהרב יפתח את אורות התשובה בפרק א', שפרק א' יגיד לך, תשמע, כשאתה רוצה להגיע למדרגה התשובתית היותר שלמה, לתשובה היותר שלמה, תדע לך, צריך להתחיל קודם כל בקומות התשתיתיות, בקומות הראשונות. לכן הרב לא היה יכול להתחיל את ספר אורות התשובה בצורה אחרת. זה לא מקרה שפרק א' שתול פה. זה פרק א', זה תשובה. קודם כל תשובת הגוף, תסתכלו רגע, בואו נקרא את הדברים שאתם מכירים אותם. רק לקרוא, לשים לב בהקשר שלנו איך זה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. עמוד 60, מקור 1. יישר כוח, חשבתי שאנחנו 62. 60. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. א', תשובה טבעית, שהתשובה הטבעית מחולקת לגופנית ונפשית. ב', אמונית, זה קצת שונה ממה שאנחנו למדנו היום, אבל זה, כאן המיקוד הוא קצת אחר. ג', שכלית, שכלית גם זה קצת שונה. אבל בואו רק נראה את הסדר הראשוני לפחות. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. מהי התשובה הטבעית הגופנית? הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. המשפט הזה הרב חוזר עליו פעמיים. זאת אומרת, יש איזושהי התנהלות של הגוף הטבעי שלנו, שהרפואה, יגיד את זה הרב עוד משפט אחד, הרפואה אומרת לך על פי מחקריה, וצריך להאמין למחקריה לפחות המקובלים, שככה נכון לנהל את הגוף. אז התשובה הטבעית הגופנית היא איך אם הקב"ה ברא באדם ממד ראשוני נמוך, אני אקרא גוף, כלומר דרך ארץ המתגלה בגוף, אז צריך לתפקד את הגוף הזה נכון. התפקוד הגופני הנכון נלמד על ידי הרפואה, ואם האדם מתנהל על פי הכללים שנגיד מקובלים על רוב העולם המחקר הרפואי, אז האדם הזה עושה תשובה גופנית. ולכן התשובה הגופנית היא לא רק תשובה גופנית, כלומר לא יישר כוח ששמעת לרופא, אלא יישר כוח ששמעת לקדוש ברוך הוא שאמר לך לשמוע לרופא. אני רוצה לתת דוגמה קיצונית, ותמיד אני משתמש בדוגמה הזאת כדוגמה מצוינת, בסדר? מהי, הייתי אומר, הפעולה, במחילה מכבודנו, היותר נמוכה שאדם פועל בעולם הזה? שירותים, צרכים. הוא מתפנה לסלק את הפסולת של גופו. יפה. כלומר, האדם סובר חומר, אוכל. החומר הזה, יש חומר שנצרך לבניין הגוף, יש חומר שצריך לפלוט אותו. הפליטה של הפסולת, כן, מה שפסול, הפליטה של הפסולת החומרית, אנחנו רוצים אותה בשירותים. יפה. אדם, אם כן, הפעולה הזאת של הוצאת הפסולת החומרית מגוף האדם, היא הפעולה הכי נמוכה, הנמוכה ביותר, מסך הפעולות, אם אפשר לומר, שהאדם מקיים בעולמו. יפה. אדם עכשיו יושב בשיעור, לומד תורה. תלמוד תורה זה הגילוי התורני יותר עליון. סילוק הפסולת החומרית זה הגילוי התורני היותר תחתון. אפילו הייתי אומר הלכות רופאים, הלכות רפואה. יפה. יושב בשיעור עכשיו, בשעה 3, והוא צריך עכשיו להתפנות, במחילה מכבודנו. ונגיד שהוא לא יכול להתאפק בגבול ההתאפקות שנפסקה להלכה. עכשיו, מה עובר לאדם הזה בראש? הוא אומר לו ככה, תלמוד תורה זה הגילוי התורני היותר עליון. הוצאת הפסולת החומרית, זה אפילו הוא לא קורא לזה הגילוי האלוהי הכי תחתון, זה פסולת חומרית. אז תגיד, מה אתה משווה בכלל בין להתפנות לשירותים עכשיו לבין ללמוד תורה? אני אשב בכיתה, ואני אתאפק, אם זה מעבר לגבולות ההלכה, ואני אלמד תורה, כך אני אגיע לגילוי התורני היותר עליון. נכון שהמחשבה הזאת עוברת במוח של כל אחד מאיתנו לפעמים? יפה. מה אומרת לך ההלכה? בל תשקצו. זאת אומרת, אם האדם לא מפנה את הפסולת החומרית מגופו בזמן, שזה גבול ההתאפקות על פי ההלכה, הוא לא יכול להתאפק, והוא צריך להתפנות, והוא מתאפק ולא מתפנה, אז הוא לא רק עובר על הלכות הרופאים, הוא עובר על הלכות התורה. התורה אמרה לך שהתאפקות של הוצאת הפסולת החומרית זה לאו דאורייתא. בל תשקצו, זה לא הרופא אמר. זה לא הלכות מדיצינה, כמו שהוא קורא לזה פה. זה הלכות תורה, לכן הרב יזכיר פעמיים כאן, שהטבע הגופני, כלומר התשובה הגופנית הטבעית, זה תמיד מקושר עם המוסר והתורה. זה לא הרופאים אמרו, זה לא באוניברסיטה לימדו. זה תורה, התורה אמרה לך בל תשקצו. כמשל, כדוגמה. רק, כל זה רק כדי להבין את המשפט הזה, הגופנית, כלומר התשובה הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, לכאורה הייתה צריכה להיות פה נקודה. אתה לא מתנהל על פי מה שחכמי הטבע אמרו לך שכך צריך לנהל את הטבע הגופני שלך. לא, הרב מוסיף עוד חצי משפט. סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. זה בל תשקצו, זה דין דאורייתא, זה לא הלכות רפואה פה. שסוף כל הנהגה רעה, אם האדם מנהיג את גופו לא באופן הנכון, הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, אצל האדם, שהכלי הנמוך שהקב"ה ברא בו זה גוף, ויש כללי תפקוד לגוף הזה, והוא צריך להתנהל על פי כללי התפקוד האלה, אז, ואם הוא לא מתנהל על פי זה, אז הוא גורם למחלות שלו ולצרות שלו, ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר שהוא בעצמו בהנהגתו הרע, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים. עכשיו עוד פעם, איזה חוקי החיים? איזה מילה חסרה פה לכאורה? חוקי החיים הטבעיים, מוסיף הרב, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה. עוד פעם, תמיד טבע, מוסר ותורה, ביחד. למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננות. אחד הדברים המעניינים שקורים כמעט לכל אדם שמתפתח מבחינה רוחנית, זה שהוא יותר שם לב לגוף שלו ולנפש שלו. זאת אומרת, הוא ישתדל לאכול יותר בריא, כמה שניתן, לתפקד עם הגוף יותר נכון, כמה שניתן, כמובן לתקן את הנפש, את המידות, את הרצונות. כלומר, זה לא אני לומד את התורה במובן הזה של המעלות האלוהיות ואני מזלזל עכשיו בכל הממדים הטבעיים הנמוכים. לא, כי הוא מבין שהטבע הזה מקושר עם המוסר והתורה. לכן פרק א' יתחיל בתשובה הטבעית הגופנית. ברור. זה דרך ארץ במדרגת הגוף, המדרגה הנמוכה ביותר בהופעת התורה. אחרי זה, עוד משפט אחד רק בקשר לזה, הרי הוא שם לתקן את שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננות. המדיצינה, הרפואה, עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, כלומר רופאים עדיין לא יודעים לעמוד על חידת החיים עד הסוף. כמובן מאז שהרב כתב את זה עברו כמאה שנה, אז ודאי שהרפואה היום היא ברמה אחרת לגמרי ביחס למה שהפעם, אבל שנייה אחת, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, כי יש או ידיעה של הרפואה או מחלוקת בין הרופאים וכו', אבל עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים, מארסי הגוף וכוחותיו. עוד טיפה רגע תנו לי. אחרי התשובה הזאת, יותר פנימית, אחרי התשובה הטבעית הגופנית, יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית, הוא מה שקוראים מוסר כליות. דילגתי 3-4 שורות. מול, יותר פנימית, מול 2. מול מסיעת ישרים. יותר פנימיתי, התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית, הוא מה שקוראים מוסר כליות. אחרי שאדם בנה את הקומה הראשונה שלו, אז מופיעה הקומה השנייה. דרך אגב, יש גמרא במסכת שבת, הסיפור שם עם אלישע בעל כנפיים. מכירים את זה, נכון? מכל סוח חכמנו. אז שם, הסוגיה שם התחילה בתפילין צריכים גוף נקי. נכון? אז הרב מסביר, תפילין צריכים גוף נקי, שגוף נקי הכוונה מוסר. אבל הפשט הוא, פשט הסוגיה שם בגמרא, תפילין צריכים גוף נקי כפשוטו, שלא יפיח. שלא יפיח. מה זה קשור תפילין? תפילין זה הקודש האלוהי. מה זה קשור עכשיו למוסר הנפש? מה זה קשור עכשיו לגוף, נקיות הגוף? קשור. כי אם אין נקיות הגוף ולא יהיה מוסר, אז אין הופעת הקודש. אז תפילין צריכים גוף נקי כדי שהמדרגה האלוהית, בחינת תפילין, תוכל להופיע, חייבת להופיע הכנה. של התשובה הטבעית הגופנית והתשובה הטבעית הנפשית. זה הפשט. כן. סליחה, עוד פעם? היא לא מדויקת. לא מדויקת. אתה יודע כמה מחלוקות יש בין הרופאים? יש דברים שמקובלים על הרפואה. בסדר, זה אפשר להקשיב. זה צריך להקשיב. יש דברים שהם ממש במחלוקת. נראה לי סיגריות מזיקות לבריאות, זה מקובל על הרופאים? לא מקובל? יש רופאים שמעשנים.
טוב.
מקובל. איזה אחוז? 80%? כמה? יותר מ-80%. טוב, תבדקו אחר כך. כמה אחוז מהרפואה, מעולם הרפואה אומר שאישון זה מזיק, ואז נפקא מינה שצריך להפסיק לעשן. אז איך מצאנו הרבה בוחרי ישיבות מעשנים? קושיה. קולה מזיק לבריאות. אף על פי שקולה שם בכוח. כן. איך אתה שותה קולה? טוב, אז התייעצתי עם רופא, אמר לי, פעם בשבוע, איזה כוס שתיים, לא נורא. בסדר.
שבת.
לא נורא. שבת, עונג שבת. מקדשים את החול. תירוץ לבלתי מוצלחים. בסדר. מי אמר לך שלא? ידעתי שאתה, היה ברור לי שבאגף הזה יסמכו על כל מה שנאמר פה עכשיו. אני לא בקיא בזה. אני לא צמחוני ולא טבעוני, מה אני אעשה? בוא נשמור את זה, לא, כי לכן כאן מה שהרב אומר, שהדברים האלה צריכים להיות מקובלים. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו. לא הנושא. אז אם כן, מה רק אני רוצה להראות, רחבותיי, מה אנחנו רוצים להראות כאן? שהתשובה הטבעית הגופנית, ועל גביה התשובה המוסרית, ועל גביה התשובה השכלית, כל זה דרך ארץ, על גבי זה תופיע התשובה, מה שהוא קורא כאן האמונית, הפנימית יותר. בסדר? דרך אגב, הערה מאוד מתוקה של המערשה. על גבי הברייתא, שעל פיה נכתב ספר מסיעת ישרים. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות. הספר, הרמח"ל במסיעת ישרים, מסביר שמידת הנקיות היא מידת נקיות מוסרית. נכון? תורה מביאה לידי זהירות מלא לעבור על לאו, זריזות לקיים עשה, ואז אחר כך גם תיקון המידות. נקיות ותיקון המידות של מדרגת הנקיות. המערשה לא אומר ככה. המערשה אומר נקיות, המערשה על הסוגיה, בגמרא. נקיות, עבודה זרה כף. נקיות, גופנית כפשוטו. אומר המערשה, למה חשוב להגיד את זה? כי הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם שייכים לתורה, אפשר לזלזל בנקיות הגוף. אז אם אתה שייך לתורה, עד כדי שאתה נזהר מלא לעבור עליו, זהירות, וזריז בלעשות עשה, בלקיים עשה, אם אתה חושב שאתה תוכל לדלג על הנקיות הגופנית, הרמח"ל יגיד לך, המוסרית, אתה טועה. תורה מביאה לידי זהירות וזריזות בלי לדלג על הנקיות. וואו. אז גם הרמח"ל דיבר על נקיות מוסרית, והמערשה דיבר אפילו על נקיות גופנית. פרק א', אורות התשובה. ולמה זה הסדר בברייתא? כי יש איזו נטייה לפעמים לזלזל מתוך התורה בכל המדרגות הנמוכות. לזלזל במוסר הטבעי, לזלזל בתפקוד גופני, בספורט.
דודורנט.
לא, זה לא מצחיק, אני חושב ש... לא, אני מסכים איתך, אני חושב שכדאי להעמיד בכניסה למכון מאיר איזה... לא למכון מאיר, בכל מקום. מכירת תכשירי היגיינה מינימליים. נראה לי זה יהיה הצלחה, אתה יכול להמר על זה. תרוויח גם כלכלית משהו, זה גם תשובה גופנית. טוב, אם כן, רבותיי, בואו נסיים. אנחנו חייבים לעצור כאן. בואו נסיים. כן, מה בעצם ראינו עד היום? כמה שיעורים היו לנו על תורה עד עכשיו? בערך 10? הכפולים, עם הכפולים. יש איזה 10. מה בעצם למדנו עד עכשיו סך הכל? למדנו את החלק הראשון, עם קצת החלק השני, תורה א', תורה ב', א', מהי תורה, וב', גילויי מדרגותיה. בסדר? ברור, רבותיי? מה אנחנו עושים? רק שנייה. מה אנחנו עושים מיום ראשון? מיום ראשון מתחילים סוגיה-סוגיה, זה הייתי אומר, יש חבר'ה שאומרים לי תמיד בבניין אמונה, שכשמגיעים לסוגיה הזאת שנתחיל ביום ראשון, זאת הסוגיה של בניין אמונה. טוב, לא בטוח שאני מסכים עם זה, אבל אני מבין, כי אדם קרוב אצל עצמו. השלב הבא, תורה ג', זה התורה והאדם. איך אני, פלוני אלמוני, רובן שמעון לוי, יודע לזהות את הגילוי התורני שלי אישי המתאים לי, שזה מה שקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות. וואו. בקיצור, מימוש עצמי. יום ראשון, שיעורי קאוצ'ינג מתחילים. אז אנחנו, רגע, רגע, אנחנו הגענו לעמוד, כן, אם אפשר עוד איזה משפט אחד לומר, הגענו לעמוד, רבותיי, 65, התורה והאדם, אם תראו, תורה ג', רואים את זה? אוקיי. מה? זה מה שרציתי להספיק, מספיק לנו. מספיק. שיעורי בית. לא נורא, שיעורי בית. שיעורי בית. אוקיי. חבריי, יישר כוח, רק שנייה, אני רוצה...